זוכרנו לחיים עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, גמר חתימה טובה, ערב יום הכיפורים, ואנחנו ממש כבר מריחים את הקדושה של יום הכיפורים, יום הקדוש, יום הנורא. יום הכיפורים זה יום באמת מיוחד לכל יהודי, האמת היא, זה מדהים, אפשר לומר אפילו לכל יהודי כמעט בעולם. נכון, יש יהודים לצערנו הרב שנמצאים בעולם ולא יודעים כל כך, אבל רק אומרים להם את המילה יום כיפור, הם מבינים, יש משהו ביום הנפלא והנורא הזה. אני אומר נפלא ונורא כי יש באמת משהו מיוחד בין שני החלקים של היום הזה. מצד אחד באמת יום של תענית, של מחילה ושל סליחה ושל בקשת מחילה וסליחה וכפרה. מצד שני באמת יום מאוד מאוד משמח. אנחנו מודים ומברכים הערב, אנחנו מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו שמחים ביום הנפלא הזה בגלל שקדוש ברוך הוא נתן לנו יום של סליחה וכפרה. זה לא פשוט, לא פשוט לקבל כזה יום. זה באמת יום אכן נפלא מאוד. צריך לדעת איך להשתמש בו, מה לעשות ביום הזה. אני חשבתי להתמקד היום בשביל להכין את עצמנו באמת כראוי ליום הכיפורים, ללמוד כמה נקודות מעניינות עד כמה שנוכל מיונה הנביא. את יונה אנחנו קוראים מחר בשעת המנחה, זה כבר שעת אחר הצהריים, נמצאים כבר בעומק הצום, קשה אולי להתרכז, כבר חלק מאיתנו מתכוננים לתפילת הנעילה, וקוראים את הנביא יונה, ארבעה פרקים, לא משהו ארוך, אבל באמת נביא, זאת אומרת סיפור של הנביא יונה, שהוא סיפור מדהים, כמעט כל פרט אפשר ללמוד אותו, אפשר, אם אני יכול לקרוא לזה כך, שעות על גבי שעות, אבל הייתי רוצה לקחת כמה נקודות מיונה הנביא, בשביל ללמוד, א', להכין את עצמנו כראוי ליום הכיפורים, ואני חושב, כרגיל, כמו שאני משתדל תמיד, דברים שיכולים ללמד אותנו לכל יום ויום, כי הרי בימים האלה אנחנו מקבלים קבלות לכל השנה, צריך להיזהר, לא לקבל קבלות גרנדיוזיות, קבלות גדולות מדי. לכן אם אנחנו מתמקדים, לומדים דברים מאוד מסוימים, מאוד ברורים, אולי גם הקבלות שלנו יישארו קיימים למשך כל השנה. נקודה ראשונה, יונה הנביא מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא ללכת לנינווה, להגיד להם את הנבואה, להגיד להם בשורה, להתריע אותם, להגיד להם תראו, תדעו לכם שעוד 40 יום, אם אתם לא תחזרו מדרככם הרעה, אתם מעלה, העבירות שלכם מעלה את השאה עד השמיים, ואתם צריכים לדעת שזהו. הגיע הזמן שאם אתם לא תחזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא יחריב את העיר. יונה הנביא מחליט שהוא לא רוצה לעשות את זה. הוא לא רוצה לעשות את השליחות, והוא מחליט שהוא יוצא ובורח מארץ ישראל לכיוון תרשיש, מחפש את האונייה הראשונה, המדרש אומר יכול להיות שהוא קנה אונייה שלמה, בשביל אפילו לא להמתין עד שיוצא אוניית נוסעים. בכל אופן, נקודה ראשונה שיונה הנביא מחליט לא ללכת, לא לקבל את הנבואה. למה? הרי שוב, אנחנו צריכים לחשוב לעצמנו, יונה הנביא הוא היה נביא, הוא לא היה איזשהו מנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא. קודם כל ברור, חד משמעי, שיונה לא חשב לברוח מהקדוש ברוך הוא. לא היה לו צד כזה, כמו שאמרתי, הוא נביא. וכנביא ידע היטב שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אנא מפניך אברח, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. אלא מה? יונה ידע, בכל אופן חשב, שנבואה ניתנת רק בארץ ישראל. ברגע שהוא כבר לא בארץ ישראל, הנבואה לא מגיעה אליו. אז הוא חשב, אם אני אברח מארץ ישראל, אני לא אמשיך להיות נביא, אני לא אמשיך לקבל את הנבואה. אבל הייתי רוצה להתמקד בכל הרצון, או באי הרצון של יונה, למה הוא לא רצה באמת ללכת להביא את הנבואה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא לנינווה? מה כל כך היה קשה? אבל התשובה האמת היא שבסוף, בהמשך, בפרק הרביעי של ספר יונה, זה מבואר הדברים יותר, מי שמעיין שם במפרשי הנביא. אבל ההסבר הידוע יותר והמפורסם, יונה הנביא עשה חשבון מאוד פשוט. אם הוא ילך לנינווה ונינווה אכן תחזור בתשובה ותקבל את הדברים שלו, תקבל את האזהרות שלו, יהפך להיות המעשה הזה, הסיפור הזה של נינווה, יהפך לקיטרוג על עם ישראל, כתרו גדול על עם ישראל. למה? נביאים רבים, ירמיהו וישעיהו, והרבה נביאים מתנבאים ומזהירים את עם ישראל, ועם ישראל לצערנו הרב במקומות מסוימים, בזמנים מסוימים, לא חוזר בתשובה. והנה ננבי, ככה מגיע יונה, נביא, אומר להם עוד 40 יום ונביא נהפכת, וננבי הולכת להיחרב אם לא תחזרו בתשובה, הם חוזרים בתשובה. אז אם אני אלך, אמר יונה לעצמו, ואני אגיד ויעביר את הנבואה לננבי, והם אכן יחזרו בתשובה, זה יהפך להיות קיטרוג על עם ישראל. אני לא רוצה לעשות ולייצר קיטרוג על עם ישראל. שוב פעם, כמובן שהוא הלך ולא קיים את שליחות הנבואה, בגלל חשבונות, ואולי חשבונות מאוד מאוד יפים ומאוד נכונים, לפחות לשיטתו. הסבר שני שכתוב במפרשים, יונה עשתה גם חשבון, שוב חשבון למען עם ישראל, עשה חשבון יותר פשוט, ואמר, רגע, אם אני אלך לנינווה ו... אני אגיד להם שיחזרו בתשובה, והם אכן יחזרו בתשובה, והם לא ימותו. מה יקרה עוד דור אחד, או איך אומרים, בהיסטוריה של נביאים, מה יכול לקרות, שחלק מהצאצאים של נביאים בעתיד, יזיקו לעם ישראל, יהרגו את עם ישראל, כי הרי הלכה עשיו שונא ליעקב, יכול להיות מצב שהם יהיו חלק מאלה שירצו להזיק לעם ישראל, אז עדיף שבאמת לא יחזרו בתשובה. עדיף שעם ישראל יישב על משכנו בבטח, והם ננבי באמת יעברו את העבירות, ואני לא יעביר להם את הנבואה, וקדוש ברוך הוא יחריב את העיר. זהו, ואז יהיה שקט, בכל אופן לא יהיה שום איום מצד העיר ננבי, מצד תושבי ננבי, על עם ישראל. כאן כבר הנקודה הראשונה, אנחנו יודעים את ההמשך, שיונה הנביא יורד ולוקח את האונייה, ונוסע בה, ואז מגיע השר הגדול, ומטילים אותו מהאונייה, הוא נכנס לתוך הדג, ומן הדג הוא מקבל את הנבואה בחזרה, והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לחזור לנינווה. מה הייתה הטעות של יונה? יותר נכון, לא הטעות שכתובה, אין מה לעשות. לא לעשות חשבון. לא לעשות חשבונות. אנחנו חושבים לפעמים, ופה יונה עשה חשבון, למען עם ישראל, למען היהדות, למען שלא יהיה קיטרוג חס וחלילה. לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ציוויתי אותך, אנא תלך. מה, אני לא חושב לדאוג לעם ישראל, אני לא יודע שיכול לגרום קיטרוג, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר את זה. אנחנו ברבות הימים, וזה חלק מקבלת המחילה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, ובקשת המחילה מהקדוש ברוך הוא עכשיו בערב יום הכיפורים, ממש בשעות האחרונות, זה לעשות את הדברים בלי חשבונות. עכשיו לא רק זה, אני אומר, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים בחשבונות, שאין להם בכלל, איך אומרים, זה בכלל לא חשבונות שמיים ולא חשבונות של יהדות. אנחנו לא רוצים לעשות מצוות, או שחס וחלילה אנחנו פוגעים במישהו בלי שום חשבון. זה הכי גרוע. זה גם אנחנו צריכים לחזור בתשובה היטב היטב, זה אפילו לא שאלה, אבל לפעמים, וזה קורה גם כן מאוד הרבה, אנחנו עושים מעשים עם חשבונות. אנחנו פוגעים במישהו למען משהו טוב כביכול, למען דברים טובים, אנחנו לפעמים עושים דברים רעים מאוד בדרך. זה מה שבדיוק הקדוש ברוך הוא, הקריאה שלנו של יונה, רק התחלה, ההתחלה של יונה מראה לנו את הכיוון דרך. אין חשבונות. הקדוש ברוך הוא מצווה, צריך כך לעשות. ההלכה אומרת שצריך לעשות, אז צריך לעשות. אין מה לעשות, כל אחד יש לו חשבונות, הוא חושב, רגע, אבל אני מבין יותר טוב, ואם אני אעשה את זה, זה יהיה עוד יותר טוב ממה שחכמים אפילו ציוו. זה חלק מהטעות. אנחנו אסור לנו לעשות חשבונות. אני אגיד לכם איפה אנחנו עוד נתקלנו בנושא של חשבונות. אני כמובן אגיד את זה בקצרה, אפשר להאריך בזה מאוד הרבה. ופה אנחנו נוכל לקשר את ראש השנה, וכל יום ויום, כל יום וגם כן כמובן בראש השנה, אנחנו מזכירים את אגדת יצחק. אברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק, וכמובן שברגע האחרון, הקדוש ברוך הוא שולח את העיל, והוא לא שוחט את יצחק, ולא עוקד את יצחק. אבל השאלה הידועה מפורסמת, הרי מאז אברהם אבינו שכמעט שחט את בנו, כמעט עקד את בנו, מאז אברהם אבינו, ברבות ההיסטוריה יש כל כך הרבה מסירות נפש, לא ניקח הרבה שנים אחורה, ניקח אפילו עשרות שנים בודדות, בשואה האיומה, כמה מסירות נפש של אנשים ונשים, צדיקים וצדקניות, שמסרו את הנפש למען הקדוש ברוך הוא, ולא רק לבן אחד עקדו ושחטו, אלא הרבה יותר. כמו שהגמרא מספרת על חנה ושבעת בניה, שחנה אמרה לבן השביעי שלה, לך תעלה לשמיים לאבינו הזקן, לאברהם, ותגיד לו, אתה כמעט שחטת את בנך, ואני עקדתי שבעה בנים. אז מה המעלה העצומה הזאת והגדולה של אברהם אבינו? התשובה היא המפורסמת והידועה, שאברהם אבינו הנחיל את הטבע לילדים. הנחיל את הטבע לילדים שלו, לצאצאים שלו, של מסירות נפש. לכן אנחנו מבקשים בזכותו את מה שאנחנו מבקשים. אבל הסבר שני שמעתי, אברהם אבינו גם כן היה יכול לעשות חשבון. מאוד פשוט, הרי אברהם אבינו היה איש החסד. רק חסד, 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 זה מה שעניין את אברהם אבינו. ככה הוא גם גייר את האנשים ועשה נפשות למען שמו יתברך. אם ידוע העולם שהקדוש ברוך הוא אותו אב הרחמן, אב החסד, שזה הקדוש ברוך הוא, אמר לאברהם לשחוט את בנו, יכול להיות שכל התיאוריה שלו, כל התורה שלו, שהוא לימד את כל ההמון, את כל ההמונים, ילך לטמיון. יגידו לו, מה? הקדוש ברוך הוא אמר לך, אותו הקדוש ברוך הוא, אותו אלוקים שאתה אומר שהוא החסד הגדול שיש בעולם, הוא אמר לך לשחוט את הבן שלך? הוא היה מאבד את כל העבודה שלו. אז מה הוא היה עושה? חשבון, רגע, נכון שאני רוצה לשחוט את הבן שלי, אבל אם אני אעשה את זה, אז את כל העבודת היידישקייט שעשיתי, יתבטל, ילך. זה גם כן אברהם אבינו אמר, אני לא עושה חשבונות. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אני עושה. נקודה. שוב פעם, אנחנו מדברים על דברים כל כך גדולים, על שליחותו של יונה הנביא ועל אברהם אבינו, אבל שוב ננסה לחזור ליום יום ולקבלה שלנו של ערב יום הכיפורים. כשמצווים אותנו החכמים, כשמצווה אותנו התורה, כשמצווים אותנו חז"ל, אנחנו צריכים לקיים את הדברים כמות שהם, בלי לעשות חשבונות, גם אם החשבונות הם כביכול חשבונות שמיים. זה הלימוד הראשון שאנחנו יכולים ללמוד מיונה הנביא. לימוד נפלא שיכין אותנו היטב ליום הכיפור וגם כן ליום יום, לקבלות שלנו לשנה הקרובה. ערב יום הכיפורים, ואנחנו רוצים להתכונן ביחד ליום הנפלא והקדוש, היום הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו למחילה, לסליחה ולכפרה. ואנחנו אומרים הערב שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כי אנחנו באמת מתרגשים ליום הזה מצד שני. אם לא נתכונן כראוי ליום הזה, אז אנחנו נאבד אותו. זה לא רק כמו יום שבת, שאנחנו פשוט צריכים לשבות ממלאכה ולקבל את עונג השבת, אלא זה יום מיוחד שאנחנו זכינו לקבל אותו. ואנחנו ביחד מנסים ללמוד מיונה, מהנביא יונה שאנחנו קוראים אחר הצהריים, ככה לקראת דמדומי חמה במנחה, וחלקנו אולי קצת קשה כבר להתרכז, אבל סיפור יונה הוא סיפור מדהים ומיוחד מאוד שאפשר ללמוד ממנו הרבה. אז קודם למדנו ביחד על האינטרסים של יונה, למה יונה לא הלך להעביר את השליחות של הנבואה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, והסברתי שיונה לא עשה ניסה לעשות חשבון למען עם ישראל, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, שאסור לנו לעשות חשבונות כשאנחנו מקבלים ציווי. נקודה שנייה שיונה הנביא ממשיך, יונה הנביא עולה על האונייה, יוצא לכיוון תרשיש, ואז מתחיל שר גדול בים. מתחיל שר גדול בים, אומר הנביא, ואז כל האנשים שהיו על הספינה מתחילים לדון ביניהם, מה קורה פה? כל אחד מתפלל לאלוהיו. קודם כל, שאלה סתם בשביל הסבר טכני, נקרא לזה כך, מה הם כל כך התלהבו והתחילו להתפלל ולהבין שקרה פה איזושהי בעיה מיוחדת להם? שהם אומרים, בשביל לנו הצרה הזאת, כמו שכתוב בנביא. הרי שר בים זה לא דבר שקורה פעם ביובל, הרי אנחנו יודעים, בימים האחרונים היה סופה בפלורידה, בהאיטי, במקומות אחרים בעולם. קורה שיש שר וסופה בים. אבל כתוב במדרש שהמלאכים, רב החובל, צוות האונייה, ראה שכל האזור, האוניות בשקט וברגיעה. רק האונייה שלהם הייתה בסופה ובסער. לכן הם הבינו שבשלהם הצרה הזאת, הם הבינו שקרה פה משהו מיוחד. ואז כל אחד שואל אחד את השני, מה אתה עושה, מה קורה איתך, תתפלל לאלוקיך, לאלוהיך. ואז מה קורה, יונה מה עושה? יונה יורד למטה, לירקתי הספינה, מה הוא עושה? היה מצופה ממנו להתפלל גם כן, לא יודע מה, להראות כאילו הוא שייך לו. הוא יורד לירכתי הספינה והולך לישון. ואז מי מאיר אותו? רב החובל ניגש אליו ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא ללוקחה. מה קורה לך? אנחנו פה, יש כזה סופה ושר. למה באמת יונה הולך לישון? התשובה היא שמביאים המפרשים שתי פירושים, כל אחד נוגד באופן כמעט דרמטי אחד לשני. תשובה אחת שמסבירים המפרשי הנביא, יונה הנביא הולך לדווקא בירכתי הספינה לישון, והוא אומר לעצמו, אני הרי יודע שבשלי השר הזה, אני יודע שבגללי כל החגיגה. אני ישן פה, ואז ברגע שיגיע מים לספינה ואני אמות ראשון, אז באמת הכל יחזור לרגיעה. זה הסיבה שהוא הלך לישון, בלי לדבר איתם ובלי לנהל איתם שום דו שיח. הסבר שני שראיתי כתוב במפרשים, וזה הסבר הרבה הרבה יותר, זה שונה לחלוטין וגם הסבר הרבה יותר דרמטי. יונה הנביא אמר לעצמו, אני הרי בטוח בעצמי, אני יודע שעשיתי מעשה נכון, מעשה טוב. ואם עשיתי מעשה טוב, אני יכול ללכת לישון. נכון שידווקו ביניהם, אולי הם לא בסדר. אני עשיתי מעשה טוב בגלל שלא רציתי שיגיע כיתרוק חס וחליל על עם ישראל. ולכן הוא הלך לישון, הרי אנחנו יודעים מי הולך לישון, מי שרגוע. אנחנו פוגשים מחברים, ידידים בבוקר ושואלים, נו איך עבר הלילה? אז רק מי שטרוד אומר, וואי, לא, לא ישנתי טוב. למה? כי הייתי טרוד. מי שטרוד לא ישן טוב, אבל מי שרגוע הולך לישון. ואז יונה הנביא מתחיל להבין, קום קרא אל אלוקיך, אומר לו רב החובל, ואז הוא מבין, לא, לא, לא. אני לא כזה בטוח בעצמי, בשלי השער הזה. וגם כאן, זה מה שאני חושב, החלק השני שכדאי לנו ללמוד. בשלי השער הזה, יונה הנביא היה יכול בקלות להגיד להם, הרי מי היה האנשים שאיתו בספינה? לא היו מלא ידבב צדיקים. הם היו עובדי עבודה זרה. היה אומר להם, חבר'ה, אתם עובדים עבודה זרה, תפסיקו, תבואו לי, כמו אברהם אבינו, היה צריך לגייר אותם, להגיד להם, חבר'ה, תבואו לי, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לא, אבל יונה אמר להם, והודה בפניהם, בלי שום פיקפוק, בשלי השער הזה, סעוני ועטילוני, כן, תיקחו אותי, אני אשם. ולמה אני מתמקד בנקודה הזו לדעתי? זה קורה כל כך הרבה בסביבה שלנו, אנחנו חוטאים, עושים עבירות, לצערנו הרב, הן בבן אדם לחברו והן בן אדם למקום, ודבר ראשון שקל לנו מאוד 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 לעשות, זה להטיל את האשמה על מישהו אחר. כולם אשמים. ולפעמים זה גם נכון, לפעמים אנחנו צודקים, אני אומר, מי שעושה את זה הוא צודק, כי לא תמיד אתה אשם בלבד, אבל כשקורה משהו, כשיש בעיה, כשעשינו, שמעדנו, שחטאנו, שאבינו ושפשענו, דבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות ולחפש בשלי השער הזה. אני אשם, לא מישהו אחר. ושוב, גם אם זה נכון, גם אם לפעמים לא רק אתה אשם בלבד, בשלי השער הזה, זה מה שיונה מלמד אותנו, ואני אומר את זה, גם בנושא רוחניות, אבל גם כמו שאני תמיד משתדל לנסות להעביר את הדברים גם לנושאים הגשמיים. כשאדם חושב, כשהוא נמצא בחברה שלו, במשפחה, בעבודה, בלימודים, בכל מקום שהוא נמצא בו, והוא חושב שכשקורה משהו באיזושהי בעיה, הוא לא מסתכל אצלו פנימה, אלא תמיד מי השם האחרים, אף פעם הוא לא יכול להצליח, הוא לא יצליח, לא יהיה לו הצלחה, וכמו שאמרתי, הן ברוחניות, כי אדם כשחושב שתמיד אחרים אשמים, תמיד תהיה לו בעיה. כי באמת, חלק מהמקומות שהוא יחשוב כך, כמו שאמרתי קודם, הוא באמת צודק, הוא יראה את האשמה בהם, אז באמת, בחיים הוא לא יתקן את עצמו. זה ברוחניות וגם בגשמיות זה כך. כשאדם מבין את הבעיה של עצמו, זה חלק מהפתרון. כשאדם מגיע להתייעץ עם מישהו ומספר לו, היום הרבה חברות עסקיות מחזיקים יועצים למיניהם, אבל היועץ מגיע לחברה שאני מנהל לצורך המשל, ושואל אותי, נו, איזה בעיות יש בחברה? ואני אומר, הכל בסדר, אז בשמה צריך יועץ? בשמה צריך שיעזור לי? אם אנחנו רוצים עזרה להתקדם, תמיד לחפש את הבעיות, ולא לחפש את זה אצל אחרים. כי אצל אחרים הם יטפלו בזה, האחרים יטפלו בבעיות בעצמם. אנחנו צריכים לחפש אצלנו את הבעיה. בשלי אומר יונה, לכל הנושאים איתו, בשלי השר הזה, סעוני ועטילוני אל הים. תזרקו אותי. אני השם. זה מה שיונה הנביא מלמד אותנו. זה מה שאנחנו לומדים ביום הכיפורים אחרי צהריים. כן, בשעות האחרונות שאנחנו עוד מבקשים לגמר חתימה טובה, ושניכתב וניחתם לחיים טובים, אנחנו צריכים להיזכר ולחדד בעצמנו את העניין הזה של בשלי השר הזה. כי כשאדם, כמו ששאלת חכם חצי תשובה, בשלי השר הזה, כשאדם יודע שהוא הבעיה, זה גם כן חצי מהפתרון. גם כן לגבי רוחניות וגם בגשמיות. אז אנא נלמד מיונה, לחפש אצל עצמנו את הבעיות, ולא לחפש אצל השני, אפילו שלפעמים יש מהסביבה שלנו שגם אשמים, אבל אם אנחנו נלמד את עצמנו, גם ברוחניות וגם בגשמיות, ההכנה שלנו תהיה הרבה הרבה יותר טובה. ערב יום הכיפורים, ואנחנו מנסים ביחד להתכונן ליום הנורא והנפלא הזה שממש בפתח. כל אחד יש לו את המחשבות שלו, מה הוא יכול לתקן יותר, וצריך להיזהר, העץ הרע הוא מאוד חכם ופיקח, לפעמים הוא אומר לנו, כן, בוא נתחרט על הכל ונקבל קבלות מכאן ועד אמריקה. זה חלק מהעץ הרע, צריך מאוד להיזהר. גדולי בעלי המוסר אמרו, העץ הרע בימים האלה עובד באמת שעות נוספות, ורוצים להיזהר ממנו. הוא גם בא אלינו ככה בעטיפה יפה, עם תלית ועם בגדי לבן, ומראה לנו שהכל בסדר או שיהיה בסדר. אנחנו מפספסים לפעמים את הדברים הקטנים שבהם אנחנו יכולים להתחזק, ובסייעתא דשמיא גם לבקש למחילה, לסליחה ולכפרה. ואנחנו עוסקים ביחד, מנסים להתכונן ביחד ליום הכיפורים, ואנחנו לומדים ביחד כמה נקודות מיונה הנביא. הנביא יונה שאנחנו נקרא מחר אחרי צהריים, דבר אחד מאוד מרכזי קרה בסיפור הזה של יונה. יונה אחרי כל מה שקרה איתו, שהוא לא רוצה ללכת לנינווה, הוא הולך בים, כמו שסיפרתי קודם, הוא הולך לישון, מדוע הוא הולך לישון, אבל אחרי זה מטילים אותו אל הים, סאוני והטילוני, הם מטילים אותו, הם זורקים אותו לים, והוא נכנס אל הדג, הוא מקבל את הנבואה מהקדוש ברוך הוא, והוא חוזר לנינווה, ומה הוא אומר להם? הוא אומר להם, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. מזהיר אותם, מאיים עליהם. חבר'ה, תדעו, המצב שלכם חמור מאוד, יש לכם גזל על הידיים שלכם, עבירות מכאן ועד איפה שלא צריך להיות, ואני מבקש, אני לא מבקש, אני מודיע לכם את הודעתו של הקדוש ברוך הוא, אם אתם לא חוזרים את שבעה תוך 40 יום, נינווה נהפכת. ומה קורה? כל העיר נינווה מקבל על עצמו, חוזרים בתשובה, אפילו המלך יורד מכיסאו, כולם ביחד מתארגנים וחוזרים, חוזרים בתשובה, עד כדי כך חוזרים בתשובה, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליהם שקיבל את תשובתם, ככה הנביא יונה מספר. אין מקום אחר בתנך, שהקדוש ברוך הוא, אנשים רבים בתנך עשו תשובה, אבל שהתורה מעידה, התנך מעיד עליהם שתשובתם התקבלה רק כאן בנינווה. זאת אומרת שבאמת נינווה עשו תשובה שלמה. נשאלת השאלה, ננסה לחשוב לעצמנו רגע. אחד מגדולי ישראל עולה על אחד הערים, נגיד ליד, לא רחוק מתל אביב יפו, באיזה הר, אולי בבני ברק, בני ברק זה הר, אחד מהערים בבני ברק, הגבעות בבני ברק, צופות על העיר תל אביב, ואז הוא מכריז הכרזה אולי ברמקולים ששומעים בכל תל אביב, הוא אומר חבר'ה, לכל תושבי תל אביב, אם אתם לא חוזרים בתשובה תוך 40 יום, כל תל אביב נהפכת, כל תל אביב נהפכת, נחרבת לגמרי, רעידת אדמה. בואו ננסה לחשוב לעצמנו מה היה קורה, בין גיחוך לצחוק לכפייה דתית, אני לא יודע מה, בוודאי שלא היה קורה מזה שום דבר. אז מה קרה? יונה נביא, נכון, זה נביא, זה לא הדרגה של הדור שלנו, אבל נינווה זה לא, נינווה זה עיר של רעים וחטאים ושל גויים, שעבדו עבודה זרה וגזלו ועשו דברים נוראים ואיומים. אז מה פתאום הם שמעו ליונה ופחדו, ובאמת תוך 40 יום הכל הסתדר? שמעתי פעם אחד מגדולי בעלי המוסר, בוא ננסה לראות מי זה הנינווה הזה, מאיפה, מי בנה את העיר הזה, הזאת נינווה, נפתח את פרשת נוח, שם כתוב, שאשור מהארץ ההיא, אומר הפסוק, אם אני מצטט נכון, מן הארץ ההיא יצא אשור, ואיבן את נינווה ואת קלח, הוא בנה ואת רוחבות עיר ואת קלח, משהו כזה, שלוש ערים הוא בנה. אחד מהבנים מהערים שבנה אשור היה נינווה. אומר רשי, למה מן הארץ ההיא יצא אשור? למה אשור היה צריך לצאת ולבנות ערים חדשות? אומר רשי, מכיוון שאשור ראה שהילדים שלו מתחנכים על ברכי נמרוד, ועבודה זרה, החליט לצאת מהעיר ולבנות ערים חדשות. אמר אותו בעל מוסר גדול, אשור בנה את נינווה במסירות נפש, הוא עזב את העיר, זה לא דבר פשוט, והתורה מעידה על כך. עזב את העיר, הוא במסירות נפש בנה עיר חדשה. נינווה קראו לה, נכון? אז ברבות השנים, העיר הזאת, הייתה רעים וחטאים להשם. אבל במילה אחת של יונה, לפעמים, יכולה להדליק בחזרה את מה שהיה להם, את המסירות נפש של הסבא של הסבא שלהם. באמת דברים אמורים. כשאני מדבר בפני בני תורה, כשהולכים ללמוד עם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, לפעמים אנשים שעוסקים בקירוב כמו שקוראים לזה, לומדים הרבה פעמים, אפילו זמן ארוך מאוד ומסורכים, וזה לא, הם לא מצליחים לקרב, ולפעמים זה קשה להם. ואז אני מספר להם את הסיפור הזה ואת את הנושא הזה, מעלה בפניהם, ואני אומר להם, אנחנו לא יכולים לדעת איזה מילה יכולה, איזה סבתא של מישהו שיושב ומדבר איתנו עכשיו, בכתה בהדלקת נרות, איזה דברים היא יכולה לגרום, זה לוקח לפעמים זמן, עוד זמן, אבל הרגע שזה קורה, זה יכול לקרות ברגע אחד. אבל אני חושב לקחת את זה קדימה, לא רק לנביאים ולרבנים. רק להבין, אנחנו צריכים להבין מהסיפור הזה, כמה מעשה קטן אחד, לפעמים הוא גדול מאוד, אשור באמת יצא במסירות נפש, אבל מעשה אחד שהוא במסירות נפש, כמה יכול לפעול אצל הילדים והנכדים של כל אחד ואחד מאיתנו, לזרע זרענו, אז כמובן שגם על עצמנו כמה זה יכול לעשות שינוי. הדלקת נרות אחת עם בכי של האמא, כמה יכול לפעול אצל הילדים שלה, אצל הנכדים שלה וכו' וכו', עד סוף הדורות שלה. כמה תפילה אחת של אבא עם דמעות, ועכשיו אנחנו נמצאים בערב יום הכיפורים, ערב היום הזה שבאמת הלב פתוח. כל בכי, כל בקשה אחת ביום הנפלא הזה, אנחנו לא יכולים להבין איזה השפעה זה יכול. נכון, אנחנו לא מרגישים מיד. זה חלק מהבחירה שלנו. נתאר לעצמנו שכל אחד שהיה מתפלל בסוף התפילה, את כל מה שהוא היה מבקש, זה היה נמצא מחוץ לדלת. אז לא היה בחירה. או שחס וחלילה, כל מי שלא היה שומר שבת, במוצאי שבת היה יורד אבן מהשמיים, וחס וחלילה סוקלת אותו. זה לא שייך, וזה לא קורה, וזה לא יקרה. יש בחירה. אנחנו לא רואים את הדברים. אבל הנה, יש דברים שהתורה מגלה לנו. ננבה חזרה בתשובה ברגע אחד, ממילה אחת של יונה נביא, בגלל הסבא של הסבא שלהם. לכן גם אנחנו, בערב היום הנפלא הזה, הקבלה שלנו קודם כל זה, איך אומרים? להתעסק בדברים הקטנים, כי לפעמים דווקא בדברים הקטנים ולא הגדולים, כן, לקבל על עצמי לקבלות גדולות זה לא חוכמה, זה לא רק לא חוכמה, זה לפעמים היצע הרע בהתגלמותו. לא שאני לא מעודד לקחת על עצמנו דברים גדולים, אבל צריך להיזהר בלקבל דברים גדולים. דווקא אם אנחנו ניקח על עצמנו דברים קטנים, אבל עד הסוף, כמו שצריך, כמו שדיברתי על תפילה, פירוש המילים, לכוון על מה שאנחנו אומרים, טוב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה. יכולים להתפלל ולהגיד הרבה, אבל אם לא אמרנו ולא חיוונו, זה לא שווה. דווקא ביום הקדוש והנפלא הזה, שאנחנו באמת יותר קדושים וטהורים, כמו מלאכים, לא אוכלים ולא שותים, באמת מרגישים קרובים לקדוש ברוך הוא. הלוואי הוא בשיעת הדשמיה, נזכה שכל ההערה וההתקדשות שלנו, וההתעלות שלנו ביום הזה, תשאיר אותנו בדרגות העליונות למשך כל השנה, וכל מה שנלמד ולמדנו יחד, ואת כל מה שנרגיש, בקריאת ספר יונה גם כן יעלה ויחזק אותנו, ואז כולנו ביחד נזכה לגמר חתימה טובה, שנחתם בספרם של צדיקים גמורים, לחיים טובים ולשלום, לבשורות טובות, לישועות ונחמות. לפני שנסיים, לא נשכח להודות לכל צוות רדיו כל חי הנפלא, שבמשך כל השנה מסמכים אותנו ומביאים בפנינו דברים נפלאים שבאמת יכולים לעזור לרוחניות שלנו וגם לגשמיות שלנו, אז זו הזדמנות של תודה. גם להם ברכתי ברכת עדיות, שיחתמו כולם לחיים טובים ולשלום בספרם של צדיקים. ולכם המאזינים, שוב פעם, חג שמח, אפשר לומר, יום הכיפורים, גמר חתימה טובה. תודה רבה.